אנחנו נמצאים בפתחו של חודש אדר, וביחד עם זה עם הפרשות העוסקות בכלי המשכן. ננסה לראות היבט מאוד מעניין שמחבר בצורה נפלאה את החודש, חודש אדר, עם מספר כלים מכלי המשכן. נאמר, הכלי הראשון שאותו עושים ובו מתעסקים זה אהרון. כך כתוב בפסוקים, ועשו אהרון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו והמאה וחצי רוחבו והמאה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב, ויצקת לו ארבעה טבעות זהב, וכולי וכולי. כל הפרטים הנצרכים לבנות את אהרון, אהרון ברית השם. על המילים הראשונות, בפסוקים שקראנו, ועשו אהרון עצי שיטים, נאמר במדרש בקטע השני, מפני מה בכל הכלים כתיב ועשית, ובאהרון כתיב ועשו אהרון. כל הכלים שאחראי על יסייתם לכאן ועשו. אמר רבי יהודה ברבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו באהרון כדי שיעסקו כולם לתורה. ושאלתנו הראשונה היא, איך התעסקות באהרון נותנת חלק בתורה? הרי אהרון הוא רק הכלי שמחזיק את התורה. היה ראוי שיהיה כתוב, יבואו הכל ויכתבו אות בספר תורה, כדי שיהיה לכולם חלק בתורה. זה נשמע הרבה יותר הגיוני. אבל איך התעסקות בארון שמחזיק בתוכו את התורה, נותן חלק בתורה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, על אותו ארון ברית השם, יש כיסוי כפורת זהב טהור. המאתיים וחצי אורכה והמאה וחצי רוחבה. ועל הכפורת, פסוק י' ח', ועשית שניים קרובים זהב. מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. איך? ועשה קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה. כל קרוב נמצא בקצה האחר של הארון. מן הכפורת תעשו את הקרובים על שני קצותיו. מוזר מאוד. התורה כותבת לנו בתחילת הפסוק, קרוב אחד בצד אחד, קרוב אחר בצד שני, והתורה באותו פסוק חוזרת ואומרת, תעשו את הקרובים. הרי הפסוק פותח שעושים קרובים. למה צריך לחזור על זה עוד הפעם? אומר על זה הנציב, ומיד נראה אותו בפנים, שהקרובים חייבים להיעשות בו זמנית, בבת אחת. אי אפשר שהצורף, שצורף את הקרובים, קרובי הזהב, מקשה אחת עם הכפורת, יעשה קרוב אחד היום, ואת הקרוב השני הוא יעשה מחר או אחר כך. צריך בו זמנית לעשות את שניהם. ולכן, כדי שהדבר הזה יצא לפועל, יש צורך שצורף בעל מלאכה אחד יעמוד בצד אחד של אהרון, צורף בעל מלאכה שני יעמוד בצד האחר של אהרון, ובו זמנית הם יעשו את הקרובים ויסיימו אותם ביחד. לכן התורה חוזרת ואומרת, תעשו את הקרובים. לשון רבים, ששני בעלי המלאכה יעשו את זה ביחד. הנה לשון הנציב בקטע השלישי, וגם שינוי לשון בסיפה, דקרא מן הכפורת תעשו בלשון רבים, משונה מכל העניין. אלא יש בזה הוספה, שיעשה כאחד, קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה. ולא שיעשה תחילה זה הקרוב, ואחר כך השני. ואילו היו שני הקרובים בצד אחד, אומר הנציב, היה אפשר לבעל מלאכה אחד להקיש כאן וכאן, עד שיצאו שניהם כאחד. אבל כאשר המה על שני קצותיו, הוא מן הנמנע. זה בלתי אפשרי לעשות אותם בו זמנית. ועל כן, פירש הכתוב, תעשו את הקרובים על שני קצותיו, שיהיה אחד עומד מזה, ואחד עומד מצד שני, ויהיו נזרים להוציא שני הקרובים כאחד. ושאלתנו השנייה היא, מדוע כל כך חשוב לעשות את שני הקרובים בו זמנית? מה יקרה אם הצורף המיוחד יעשה את הקרוב האחד היום, ואת הקרוב השני הוא יעשה אחר כך או מחר? לא, צריך לעשות אותם בו זמנית. מדוע יש חיוב לעשות את שני הקרובים בו זמנית? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, אותם קרובים, כותב רשי בקטע הרביעי, דמות פרצוף תינוק להם. יש להם בייבי פייס, פנים של תינוק. מצד שני מצאנו קרובים ששומרים על גן עדן, שהאדם לא ייכנס אחרי שהוא גורש משם. כפי שאומרת התורה בבראשית, בקטע החמישי, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, ואת לאת החרב המתהפכת לשמור דרך עץ החיים. כותב רשי בקטע השישי, את הקרובים מלאכי חבלה, שנקרא destruction face, מלאכי חבלה. אז שאלתנו השלישית, מהו ההסבר של הקרובים? יש פנים כפולות, מצד אחד פני תינוק, מצד שני פנים של מלאכי חבלה. ושאלה רביעית ואחרונה, לעולם הפרשות של כלי המשכן נעסוק בהן בחודש אדר, ומשנכנס אדר מרבים בשמחה, והשמחה הולכת וגדלה עד לימי הפורים, שבהם השמחה היא מיוחדת על הנס הגדול, ונהפוך הוא הניצחון על המן, הניצחון על המלאק. ועל אותו המלאק נאמר בפעם הראשונה שעוסקים בו במדבר, בקטע השביעי, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. ונאמר בסוף הקרב הזה, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. מעניין הוא כשמשה רבינו פונה ליהושע, הוא פונה ואומר לו, בחר לנו אנשים, תבחר חיילים שיעזרו לך במלחמה עם המלאק. אומר על זה רשי בקטע השמיני, בחר לנו, לי ולך. ישבה הוא לו. מכאן אמרו, אי כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך. מעניין מאוד, מה ראו חז"ל ללמד אותנו, אי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, דווקא בהקשר למלחמה מול המלאק. אפשר היה לומר את האמירה הזאת במקום אחר, אפשר לומר אותה כדבר נפרד, לא, האמירה הזאת נאמרת כאן, כי הרי משה רבינו אומר ליהושע, בחר לנו, הוא ישווה אותו למי? ליהושע. מה זה בא לומר? יכבוד תלמידך. יהושע היה התלמיד של משה. חביב עליך כשלך. אז מדוע זה נאמר דווקא בהקשר למלחמת המלאק? אלה הם השאלות שדרכם בסייעתא דשמיא נראה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שמחבר אותנו אין לכלי המשכן ואין לשמחה של חודש אדר. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך התעסקות בארון, ארון ברית השם, נותנת חלק בתורה, הרי ארון הוא רק הכלי שמחזיק את התורה. שאלה נוספת, מדוע יש צורך, כדברי הנציב, שהקרובים יעשו בבת אחת, והצורף איננו יכול לעשות כרוב אחד מקצה מזה עכשיו, והכרוב השני אחר כך. שאלה שלישית, אותם כרובים, מצד אחד ראינו שיש להם פני תינוק, במקום אחר ראינו שיש להם פנים של מלאכי חבלה. מה פשר ההסבר? איך זה שיש להם פנים כפולות, נוגדות אחד את השני? שאלה רביעית והאחרונה, מדוע האמירה הגדולה, היא יכבוד תלמידך חביב עליך כשלך, נלמדת דווקא בהקשר למלחמה בעמלק, שבו משה אומר ליהושע, בחר לנו אנשים, לי ולך, השווה את עצמו ליהושע. למה זה נאמר דווקא בהקשר למלחמת עמלק, ולא במקום אחר או במקום בפני עצמו, יכבוד תלמידך חביב עליך כשלך. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. חז"ל מלמדים אותנו ששורש כל הגלויות זו גלות מצרים. שורש כל הגאולות זו גאולת מצרים. עד כמה שנבין מה קרה בראשית, כך נוכל להגיע מהר יותר לאחרית. כפי שאנחנו מתפללים ואומרים, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. ופה יש דבר מאוד מאוד מעניין. גלות מצרים למעשה מתחילה ונלמדת כבר בברית בין הבתרים. שם בורא עולם אומר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. בורא עולם אומר בדיוק את מספר השנים, ואחר כך כתוב, דור רביעי ישובו הנה. מעורר הרעבד, דבר מעניין, שמדברים על גלות, מדברים על שנים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. שמדברים על גאולה, מדברים על דורות. דור רביעי ישובו הנה. מעניין? למה כשמדברים על גאולה מדברים על דורות? נדבר על שנים, יותר הגיוני, 400 שנה גלות, אחר כך יש גאולה. לא, גאולה תמיד תבוא, לא בשנים, אלא בדורות. מעניין, כשמדברים על דורות, מדברים על זה בעוד מקום. מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. בהבנה פשוטה. המלחמה בעמלק לא נגמרה. היא בכל דור והעמלק של הדור. כי העמלק האותנטי כבר לא קיים. כי סנחריב בא ובלבל את כל האומות. אבל המושג העמלק הזה נמצא בעולם. הרוע, הרשעות נמצאת. אז המלחמה להשם בעמלק זה מדור דור. עד הגאולה עתידה. בא הרב וטנר זכר צדיק לברכה. ומעורר אותנו לדבר נפלא ביותר. מה זאת אומרת מלחמה להשם בעמלק מדור דור? למה כשמדברים על גאולה לא מדברים על שנים, מדברים על דור, דור רביעי ישובו הנה? כי עמלק הוא לא טיפש. עמלק, ראשית גויים עמלק, חכם ביותר. הוא יודע בדיוק. את עם ישראל זה לא פשוט לחלות. את עם ישראל לא פשוט לפגוע בו. יש להם תורה, יש להם מצוות, יש להם רבנים, יש להם מסורה. אי אפשר לקעקע את זה. אם בכל זאת רוצים לנצח, אומר עמלק, יש רק דרך אחת. להיכנס לתוך עם ישראל במקום שנוצר וקום, במקום שנוצר חלל, במקום שיש גאפ, חללות, וקום. שם אם נצליח להיכנס, אומר עמלק, נוכל להרחיב את הוקום, את החלל, עוד ועוד, ולהרחיק אותם מהגאולה. המקום היחיד שבו קיים וקום, חללות, חלל, רווח, זה מדור לדור. שנוצר דור חדש, עד שמעבירים לו את המצוות, את המסורה, את ההנהגה, לפעמים זה לא בא בצורה טבעית, בצורה קלה. יש מרחק, נוצר חלל מסוים. לחלל הזה מגיע המלאק. כמובן, יש ירידת הדורות, בהבנת התורה, בעומק התורה, בגדלות התורה, בידיעת התורה, אבל במצוות, בתורה עצמה כתורה, במוסר, בזה אין ירידת דורות. זה קיים בכל דור. צריך להיות קיים. אז ברגע שבחלקים האלה, המעבר מדור לדור הוא לא טבעי, הוא לא ישיר, נוצר חלל, וכאן נכנס המלאק. וכאן הוא יכול לפגוע. לכן, מלחמה להשם בעמלאק מדור דור. לא רק שהעמלאק הרוע קיים בכל דור עד הגאולה עתידה, אלא כדי להילחם בעמלאק ולנצח אותו, צריך לדעת איפה הוא נמצא. הוא נמצא במעבר מדור לדור. ולכן, כשרוצים לזכות לגאולה, אז ככל שמחברים את הדורות וקושרים אותם אחד לשני, אז נגלים מהר יותר. לכן על גאולה מדברים לא במושגים של שנים, אלא של דורות. דור רביעי ישובו הנה. הנה, נראה כמה שורות בפנים, בקטע התשיעי. אמנם, מהלך הדברים כך הוא. הנה, בברית בין הבתרים נאמר לו לאברהם, אבינו, גזירת הגלות ובשורת הגאולה. גזירת הגלות נקבעה לזמן, מספר של שנים. בשורת הגאולה נקבעה לזמן מספר דורות, דור רביעי ישובו הנה. והראב"ד בפירושו למשנה במסכת עדויות כותב, כי כך הדין וכך היא עמידה. הגלות תלויה במספר שנים, הגאולה תלויה בצירוף הדורות. מה ההסבר הוא? כי הרי גם בעמלק נאמר מלחמה להשם עמלק מדור דור. מלבד המלחמה בעמלק בכל דור ודור, מצד עצם הדור בפני עצמו, הנה עיקר המלחמה בעמלק הוא בצירוף של דור אחד לדור שני. והטעם, כי עיקר המלחמה בעמלק זה בחיבור של הדורות, מפני ששם גנו זור הגאולה. והכתוב אומר באיוב, באשר חללים שם הוא. איפה הוא נמצא? איפה שיש חלל, שם מגיע עמלק. כלומר, המקום היותר חביב לעמלק להעמיד את עצמו הוא החלל המתהווה בין דור לדור. שכן, לעומת שיעלה בידו להפחית כוחו של צירוף זה, אם הוא מצליח למנוע את הצירוף בין הדורות, אז הוא מתחזק. כי הדורות מתחקים אחד מהשני. ולכן, הצירוף בין הדורות על ידי אב ובן, והצירוף בין הדורות על ידי רב ותלמיד, כמו שנאמר, ושינם דם לבניך, אלו התלמידים שקוראים בנים, יש צירוף ביניהם, מקרבים את עצמנו לגאולה. הוראה זו שתלמידים הם הבנים, היא נשמת חייה של מצוות הרבצת תורה. הוראה זו באה ללמד, כי כשם שהחיבור דור האב ודור הבן מהווה את מספר הדורות, כך אותו דבר הרב והתלמיד, וזה מקרב את הגאולה. עד כאן. אם כך, מתגלה לנו פה דבר מדהים, פילי פלאים, אם נלך בעקבות הדברים של הרב עודנר זכר צדיק לברכה. פורים, אם מותר לומר, זה חג הילדים. אין חג מבין כל חגי ישראל שהוא חג של ילדים כמו פורים. הם מתחפשים, מגיל אפס כבר יודעים למה הם מתחפשים, ומה הם ילבשו, ומחפשים אותם מגיל אפס. גם כשהם עדיין לא יודעים שזה בכלל פורים, לא יודעים להגיד את המילה, התינוק הוא בן שלה, כבר שמים לו תחפושת, ליצן כזה או צורה כזאת או אחרת. ויותר מזה, יותר מזה, תראו מה כותב לנו אגרא בקטע העשירי, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוג מזרם, פירוש ימי הפורים הם משתה ושמחה, לא יעברו מתוך היהודים. וזכרם לא יסוף, קריאת המגילה, לא יסוף אפילו מזרם. שימו לב, אפילו קטנים חייבים בקריאת מגילה. מביאים אותם לבית כנסת, את כולם. ועוד דבר שלא תאמינו, לא תמיד שמים לב לזה. אומר לנו השולחן ערוך בקטע ה-11, בסימן תפרי צדיק, ועוד כתבו שנהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים. היו עושים צורה מבגדים של המן, שמים אותו על עצים ואבנים, וכתבו על זה המן, היו מכים בו, כדי לקיים, למחות את שמו, על דרך מחות עם חטא זכר המלאק, שם רשעים ירכב, ומזה נשתרבב המנהג, שמכים המן, כשקוראים המגילה בבית כנסת, אומרים, ויבוא המן, ישר מכים, ואין לבטל שום מנהג, או ללוג עליו, כי לא לחינם הוא קבעו, לא לבטל את המנהג הזה, שילדים היו עושים צורה של המן, הורגים אותו, שורפים אותו, אני יודע, מכים בו, וזה הביא את המנהג להקות את המן בבית כנסת. מה שמוזר כאן, זה הפעם היחידה בכל חז"ל שכתוב, נהגו התינוקות. אתם מבינים מה זה נהגו התינוקות? ילדים גמרו את החיידר, את הבית ספר, כיתה א', כיתה ד', כיתה ה', לא היה להם מה לעשות אחרי הצהריים, התאספו בשכונה, ביחד, עשו צורה של המן, תלו אותו על העץ, יקרו אותו. משחק של ילדים. זה הפך להיות מנהג. אסור לבטל את זה. זה הביא את המנהג, שאומרים המן, בשעת קריאת המגילה, מקים אותו. ואיך זה התחיל? דרך ילדים, בחיידר. איפה שמענו דבר כזה, שעם ישראל יש לו מנהג, שבא דרך ילדים בגן, דרך ילדים בבית ספר יסודי. התשובה היא, פורים! זה חג של הילדים. כי מה הניצחון מול המלאק? הניצחון הוא שאנחנו יודעים לחבר את הדורות, שאנחנו יודעים לצרף את הדורות. מה זאת אומרת הם היו עושים צורה של המן? הם למדו את המגילה, הם מבינים מי עומד עלינו לחלותינו, הם לומדים משנה, לומדים הלכה, אנחנו מעבירים להם, אנחנו יוצרים חיבור בין הדורות. אין במובן של אב ובן, אין במובן של ושיננתם לבניך, בניך אלו תלמידיך. זה הניצחון מול המלאק. עד כדי כך, תראו איפה הילדים בפורים מגיעים. בפרק 4 מיתות בדים במסכת סנהדרין, מדובר בין היתר על המעביר בנו למולך. מעביר בנו למולך, עבודה זרה נורא. מה זה בדיוק? הוא לוקח את הבן שלו, זורק אותו לאש, הוא הולך בתוך האש. אבל רבא אומר, בקטע ה-12, מה זה מעביר בנו למולך? בשוורת הדפוריה, שאינו מעבירו ברגליו, הוא לא מעביר את הבן בתוך האש ממש, אלא קופץ ברגליו, כדרך שהתינוקות קופצים מימי הפורים, שהייתה חפירה בארץ, והאש בוער בו, והוא קופץ משפה לשפה. שמעתם דבר כזה? הילדים היו עושים בור בפורים, ממלאים אותו בעצים, מדליקים אש, והיו קופצים מעל האש. משחק של הילדים. למה עשו את זה בפורים? קפצו מעל האש? הנה, הצלחנו לצאת מהאש של המן הרשע. דילגנו על האש. אז זה מלמד את רבא איך בדיוק להבדיל היה מעביר בנו למולך. שוב, לומדים את זה מאיפה? מהתינוקות. מהילדים הקטנים. ואם זה לא מספיק, דבר מדהים, הגזרה יצאה, העיר שושן אבוכה, מרדכי קורע את בגדיו, ואז הוא הולך ברחוב, והמן הולך לידו, כך אומרים חז"ל. ובדיוק גמרו את הלימוד בחיידר, בגן, בבית ספר היסודי. הלכו כמה ילדים, הביתה. עוצר אותם מרדכי, אומר להם, נו, מה למדת היום בחיידר? מה למדת בגן? בלשון חז"ל, פסוק לפסוקך, איזה פסוק המלמד לימד היום? הוא שאל כל אחד, מה הם אמרו לו? בקטע ה-13, את הפסוקים שכולנו מכירים בעל פה. אחד אמר לו, אל תראה מפחד פתאום, ומשועת רשעים כי תבוא. השני אמר לו, עוצו את צוות ופר, דברו דבר, ולא יקום, כי עמנו אל. והשלישי אמר לו, ועד זקנה, אני הוא, ועד צבא אני אסבול, אני אסיתי, ואני אסה, ואני אסבול ועמלת. אומרים את זה כל פעם, שגומרים להגיד עלינו לשבח, בכל סידור זה מופיע. שמע את זה מרדכי, התחיל לרקוד, התחיל לשמוח. שאל אותו המן, מה אתה שמח? מה אני שמח? הם לימדו אותי שלא יעזור לך כלום, אני אנצח אותך, שום דבר לא יעזור לך. ואז חז"ל מתארים שהמן לקח אלפי תינוקות של בית רבן, שם אותם בחדר אחד, והחליט שאותם הוא הורג קודם. אותם הוא הורג קודם. מה הם אמרו לו? שהביא את מרדכי כל כך לשמוח. אומר הגרא, דבר מדהים, עמלק בא אלינו כמה פעמים. פעם ראשונה במדבר. אנחנו במדבר, עמלק רחוק מאיתנו 400 פרסה, מאות קילומטרים רחוק, פתאום הוא מגיע בהפתעה וניצחנו אותו. איך כתוב בפסוק הראשון? אל תירא מפחד פתאום. אם הוא יגיע פתאום, הוא משועת רשעים כי תבוא, אל תדאג. גם אם זה פתאום, תנצחו אותו. ויחלו שיהושע את עמלק ואת עמו. עמלק מגיע פעם שנייה, הוא מתחפש לכנעני. הוא מדבר כנענית. כי כל פעם שעמדנו מול עם, ביקשנו מבורא העולם, עזור לנו לנצח את העם הזה, את העם הזה. אמרנו את שם העם, אמר עמלק, אם נתחפש לכנענים, עם ישראל יתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור להם לנצח את מי? את הכנענים, בשעה שמה אנחנו? עמלקים. אז נעשה איזה שטיק, איזה טריק, וככה ננצל. על זה בא הפסוק השני, הוצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום. כי מה ביקשנו אז מהקדוש ברוך הוא? עזור לנו לנצח את האומה הזאת. לא אמרנו את השם. לא אמרנו את השם. כמו שתמיד אמרנו, ניצחנו. פעם שלישית, בזמן אמר, מגיע אמן עם הגזרה, אמרו לו, השתגעת? אתה מתחיל עם היהודים? תראה מה קרה לפרו, תראה מה קרה לסנחריב, מי שמתחיל איתם מפסיד. עזבו, אתם לא מבינים, אומר להם אמן. האלוקים הזה, שהרג את פרו וסנחריב, נהיה זקן. אין לו כבר כוח. תראו, בא נבוכדנצר, שרף לו את בית המקדש, הוא לא עושה לו כלום. החריב לו את ירושלים, הוא לא עושה לו כלום. הוא זקן. אפשר לנצח אותו. בא הפסוק השלישי, אומר הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא. אני הוא שהייתי אז ואני הוא עכשיו. ועד צבא אני אסבול. לא הזדקנתי. אני עשיתי ואני אסע ואני אסבול ואמלט אתכם מהמן הרשע הזה. אומר מרדכי, זהו זה. אנחנו מנצחים. הנה בואו נראה את הגרע בקטע 14. האחד אמר לו, קטע מדבריו, אל תירא מפחד פתאום, רמז לו על הפעם הראשונה שבאה אז על ישראל פתאום. ואף על פי שהפסוק זה בלשון עתיד, אבל זה לשון הפסוק, אבל הכוונה על מה שהיה. שאמר הכתוב, על זה, בפרשת כי תצא אשר ככה בדרך. רצה לומר שבא עליך פתאום דרך מקרה, ואתה לא הזמנת כנגדו. בכל זאת הצילנו הקדוש ברוך הוא אז מידו. כמו שהצילנו אז, כן יושענו גם אתה. השני אמר לו, הוצאו עצה ותופר. וכנגד הפעם השנייה, שהתחכמה, שהתחכמו אז, והתייעצו לשון, לדבר בלשון כלל, תה להם עצה, כדי שלא יכירו אותם, השם הציל אותנו מידם. הוצאו עצה ותופר. והשלישי, ואז זקנה אני הוא. וכנגד זמן הנוכחי, שאמר המן הרשע, אמר שמו על הקדוש ברוך הוא, שכבר חוקיו, שכבר הזקין, כדי אתה במדרש, שאמרו לו חכמי אומות העולם, לך והתבונן במלאכים הראשונים, על שפשטו ידיהם בישראל, מה עלתה בהם? כמו פרו וסנחריב, מיד אמר להם המן, אלוה שטבע לפרו בים, ועשה לישראל ניסים גדולות, ששמעתם, כבר הוא זקן, ולא יכול לעשות כלום, שכבר עלה נבוכדנצר והחריב ביתו, ושרף את היכלו, היכן כוחו וגבורתו? כבר נהיה זקן. על זה אמרו לו הילדים, ואז זקנה אני הוא. אף על פי שאמר עליי, כי אני זקן, בכל זאת אני הוא, ככוחי אז כן כוחי אתה. כי אני השם לא שיניתי, ואני אסע, ואני אסבול, ואמלט אתכם אתה מידו. כך שמעתי בשם הגרא, והוא כילורין לעיניים, הוא מרפא לנפש. כך מביאים בשם הגרא, פילי פלאים. אז עוד הפעם התינוקות, כי הניצחון מול עמלק יכול להיות רק אם יש חיבור של הדורות. יש חיבור של הדורות, אין את הוואקום שהוא יכול להיכנס. אין את הגב שהוא יכול להיכנס. וככה מנצחים אותו. אם ככה, פילי פלאים, המלחמה הראשונה בעמלק, משה רבינו לא יכול לנצח אותו. איך אפשר לנצח את עמלק? ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים. הוא ישווה אותו ליהושע. הנה התלמיד יהושע, זה דור הבא כבר. אומר משה, אין הבדל בדורות. כמובן יש ירידת הדורות, בהבנה, בעלה הגדולה, אבל בעירת שמיים, במצוות, הנה, אני והוא אותו דבר. אז הלוחם הוא יהושע. ואז ויחלוש יהושע את המלאק. כי מול המלאק אפשר לנצח רק אם יש חיבור של דורות. זה הכוח שיש לנו. ולכן, כמה נפלא שהקרובים, הפנים שלהם כפני תינוק, צריך לעשות אותם ביחד. מה פירוש פני תינוק? לא מספיק שאני לומד תורה. לא מספיק שאני מקיים את המצוות. צריך גם לדעת איך להעביר את זה הלאה. את התורה, את המוסר, את המידות. כשאת זה מעבירים הלאה, ויש חיבור של הדורות, אין להמלק מקום להיכנס. ולכן כשבורא עולם מדבר איתנו, מאיפה הוא מדבר איתנו? ונועדתי אליך מבין הקרובים, דווקא מהמקום שבו רואים את החיבור של הדורות, שם הקדוש ברוך הוא מופיע. ולכן יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיהיה להם חלק בתורה. כי להתעסק בארון פירוש הדבר להבין מה זה הארון, מה זה הקרובים האלה, מה פירוש פני תינוק, מה הם באים ללמד אותי, מה זה מחייב אותי, החיבור של הדורות. ולכן תראו כמה נפלא, אנחנו הרי יודעים שכל יום בשבוע לפי הסדר של אטבש של פסח, באותו יום חל חג אחר. אם יום ראשון של פסח זה שבת, א' ת' תשעה באב גם יהיה בשבת. אם יום שני של פסח ב' זה ביום ראשון, השבועות יהיה ביום ראשון. אם יום שלישי של פסח זה יום שני, אז ראש השנה יהיה ביום שלישי, וכך הלאה. כך נאמר בדברי הטור. הטור מסיים ואומר, באותו יום שחל פורים, חל גם לג בעומר. פלג, פורים, לג, לג בעומר. מה הקשר בין פורים ללג בעומר? מה הקשר ביניהם? כי הלג בעומר זה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, סופי התיבות, יוחאי. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? הוא זה שחיבר את הדורות. לא תשכח מפי זרעו. הבטחה. לא תשכח מפי זרעו. זה יישאר. חיבור בין הדורות. לכן כשבאים למירון, בכניסה, מה כתוב שמה? כי לא תשכח מפי זרעו. זה החיבור לפורים. אותו רעיון. ותראו כמה נפלא. אם היינו שואלים כל אדם, מי ראוי לתואר מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד? מי ראוי לכזה תואר מצדיקי הרבים? מה היינו אומרים? משה רבינו, שלמה המלך, דוד המלך. אומרת הגמרא בקטע ה-15, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אלו מלמדי תינוקות. כגון מן? אמר רב, כגון רב שמואל בר שילת. רב שמואל בר שילת היה פר אקסלן מלמד תינוקות. ידע ללמד אותם בחיידר, בבית ספר. זה נקרא מצדיקי הרבים. מה הוא לימד? הוא ידע איך ללמד אותם להיות קשורים לדור הקודם. ומה הוא זכה? זכה לבן. מי הבן שלו? בקטע ה-16, מה אמר אותו בן? אמר רב יהודה בריידר, רב שמואל בר שילת, משמי דרב. הבן של רב שמואל בר שילת היה רב יהודה. כשם שמשנכנס אב, ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. משאבא שלו כזה שיודע לחבר את הדורות. את הדורות של עצמו, את הדורות של אחרים, תלמידיך אלו בניך. אז הוא לא יכול ללמד אותנו מה זה השמחה של הדר? מרבים בשמחה בחיבור הזה של הדורות. אם כך, כמה נפלא. כשם שהכלי הראשון, הכלי הראשון שבו עוסקת התורה זה ארון ברית השם. ועשו, כולם שותפים בו. שותפים במה בחיבור הזה? כך, עוד כלי. הכלי הראשון שבו פוגשים הכהנים, שאותו פוגשים הכהנים בשעה שנכנסים למקדש. הכיור, כל בוקר, נטילת הידיים והרגליים. מה המיוחד בכיור? נאמר בפרשת ויקל בקטע ה-17, ויעש את הכיור נחושת. ואת קנו נחושת, במרות הצובות, אשר צבעו פתח אוהל מועד. מה זה במרות הצובות? נאמר בחז"ל בקטע ה-18, אתה מוצא, בשעה שהיו ישראל בעבודת פרך, במצרים, גזר עליהם פרעה, שלא יהיו ישנים בביתיהם, שלא יהיו משמשים מיתותיהם. אמר רב שמעון בר חלפתא, מה היו בנות ישראל עושות? פרעה רצה למנוע דור חדש, שלא יהיה חיבור של דורות, עוד לפני עמלק, כך נוכל לפגוע בהם. מה היו בנות ישראל עושות? יורדות לשאוב מים מן היאור. הקדוש ברוך הוא מזמין להם דגים קטנים בתוך הכד. היו מוכרות את הדגים, מבשלות מהם, לוקחות מהם יין, הולכות לשדה, מאכילות את בעליהם, כמו שנאמר בכל עבודה בשדה, שהיו אוכלים ושותים, נוטלות אמרות ומביטות בהם עם בעליהם. זאת אומרת, אני נאה ממך, זה אומר, אני נאה ממך, ומתוך כך הם מרגילים עצמם לידי התאווה ופרים ורבים. הקדוש ברוך הוא פוקדם לאלתר, ובזכות אותם אמרות, שהיו מראות לבעליהם ומרגילות אותם לידי התאווה מתוך הפרך, מתוך העבודה הקשה, העמידו כל הצבאות, שנאמר, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. ואומר, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לעשות את המשכן, עמדו כל ישראל, מתנדבו, מי שהביא כסף, מי שהביא זהב או נחושת, אבני שום, אבני מילואים, הביאו בזריזות הכל. אמרו אנשים, מה יש לנו ליתן בנדבת המשכן? עמדו והביאו את המרות והלכו להם אצל משה. כשראה משה אותם מרות, זהב בהם, אמר להם לישראל, תלו מקלות ושיבו שוקם של אלו. מרות, למה הם צריכים? את זה אתם מביאים? את המרות האלה, את הדבר שמסמל את הזמן האינטימי שלכם בבית? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, עלילו אתה מבזה, המרות האלו, הם העמידו כל צבאות במצרים, תול מהם, עשה מהם כיור נחושת, וקנו לכהנים, שממנו יהיו מתקדשים הכהנים, שנאמר ויעש את הכיור נחושת, ואת קנו נחושת, במרות הצבאות אשר צבאו, באותם מרות שהעמידו את כל הצבאות האלה. מה פירוש הדבר? נכנסים לעבודת הקודש והמקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, מה שחביב עליי יותר מכל כלי, זה הכיור שעשו אותו באותם מרות. כי הכיור הזה, מה היה בליבם של אמותינו במצרים? ליצור דור חדש, ליצור חיבור של דורות, ליצור אמונה למרות קושי השיעבוד, ליצור שוני למרות קושי השיעבוד, לא שינו את שמם ושונם ומלבושם. כשיש את החיבור של הדורות, יש את הגאולה. דור רביעי ישובו הנה. שם נכנס המלאק בין דור לדור, שם אנחנו נחבר את זה חזק יותר. אז הכלי הראשון שאותו עושים זה ארון ברית השם. הכלי הראשון שאותו פוגשים במקדש זה הכיור. היינו הך, החיבור הזה. ולכן כמה נפלא, אומר לנו בעל ארוגות הבושם, וגם השלה, נאמר בקטע ה-19, בתהילים מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. עוללים ויונקים, תינוקות, מבטלים גזרות רעות. שנאמר להשבית אויב ומתנקם. ואמרו במשלי פרק אפי, לשון רכה תשבר גרם. לשון רכה של תינוקות של בית רבן יכולה לשבור עצם, יכולה לשבור קושי. כמה נפלא, אומר לנו ארוגות הבושם, ראשי התיבות, תשבר גרם, תשבר תינוקות של בית רבן. גרם, גזרות רעות מבטלים. מי מבטל? תינוקות של בית רבן. לכן שמח הכתוב, ועשית שניים קרובים זהב, רמז לתינוקות, לילדים העוסקים בתורה, בעניין שהם יהיו המגינים על ישראל. וזהו, והיו הקרובים פורסי כנפיים. הם יפרסו את הכנפיים לשמור עלינו. כי מה המיוחד בהם? החיבור של הדורות. עד כמה שהם לומדים, עד כמה שאנחנו מעבירים להם, מה שהם יכולים לקלוט, אבל מעבירים להם את החיבור הזה, המלאק לא יכול להיכנס. זה, התורה מבקשת מאיתנו. אנחנו נמצאים בפתחו של חודש אדר, שיש לנו את האפשרות לבנות את אותה שמחה שתגיע לשיא בימי הפורים ונהפוך, וביחד עם ונהפוך הוא מול המן גם הדור קיבלו בימי אחשוורוש. הקבלה הזאת, החיבור הזה של הדורות, זה המפתח לגאולתנו, זה הסוד הגדול. לכן יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. תלמידך, אם זה בנך או תלמידך, זה תלמידך, שניהם זה עין ואח. החיבור הזה, זה יסוד הניצחון שלנו. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, נראה אותם באמת בצורה הזאת, איזה חשיבות יש לפורים, חג הילדים, חג החיבור של הדורות, שולחים אותם למשלוחי מנות, לתת את הצדקה לעניים, מביאים אותם לבית הכנסת, הם תקנו לנו תקנה, מנהג להקות את המלך, זה בא מהתינוקות, הם אלה שמתחפשים יותר מכל אחד מגיל אפס, כל הדברים האלה נאמר בשולחן ערוך, לא לבטל שום מנהג, או ללוג עליו, כי לא לחינם הוקביעו, יש בזה דבר גדול, הנה לנו היבט אחד בדבר הגדול הזה, נראה את הדברים באמת באופן הזה, אז באמת נוכל לעמוד על העוצמה שלנו, אנחנו עם ישראל אבן, ומשם רואה אבן ישראל, מניין שישראל יקראו אבן, אב בן נכד, יש אבנים שנזרקות, ופוצעות והורגות, כדי לעורר בנו כמה חשוב לחבר את הדורות, אבן, מה זה אומר לנו? יש סכינים שהורגים, אבל כל אחד יודע, סכין תפקידו לחתוך, יש דבר אחד שסכין לא יכול לחתוך, וזה אבן, הסכין נשברת, כשאנחנו ביחד, החיבור הזה, אז אף אחד לא יכול לקום לחלותינו, אמן לא הצליח, טיטוס לא הצליח, גם אחרים לא הצליחו, איפה הם ואיפה אנחנו, נראה את הדברים, אז כמו בימים ההם, כך יהיה גם בזמן הזה, ונהפוך הוא, שישלטו היהודים המה בשונאיהם, המה באויביהם, ונזכה באמת לראות את הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שהם מגלים לנו ומראים לנו שפניהם משל אחיו, נזכה באמת לראות את אותו כיור שמתחיל את היום החדש בעבודה במקדש בכהנים, בהר מרום הרים, ונזכה כמו בימים ההם, כך בזמן הזה, לאורה, לשמחה, לששון ועיקר. לכן, לקרובים האלה יש פנים של מלאכי חבלה, כי כאשר אין קשר בין הדורות, כאשר אין, נוצר חלל, לחלל הזה נכנס המלאק, הוא המלאך חבלה, הוא המחבל, הוא המקלקל, הוא היוצר את המרחק בין הדורות, אבל כשיש את החיבור הזה, אין לו שום סיכוי, וזה הכוח הגדול שלנו, נראה את הדברים באופן הזה, נזכה באמת, וכבימים ההם, כך בזמן הזה, לגאולה השלמה.